וכמה דקות של מדיטציה שקטה. אחד הסיפורים שהבאנו בשיעור הקודם היה אותה בחורה שישבה ברצרי והיא שמעה את השפן הקטן בוכה באמצע הלילה, באמצע המדבר, והוא יצא לעזרתו. אותה בחורה במשך הרבה זמן הרושם שלה היה שאין שום התקדמות ברטריט שלה. ואז זה קרה. כשאנחנו יושבים לבד עם עצמנו ומתרגלים, אנחנו עם עצמנו כל הזמן, אנחנו לא מודעים בהכרח לשינוי שקורה בנו. ואחרים שלא במגע כל כך קרוב איתנו, רואים אותנו לעתים, יכולים יותר להבחין בשינוי. ואם אנחנו פוגשים מישהו שאנחנו מכירים ולא ראינו אותם הרבה זמן, ואנחנו פוגשים כעבור כמה שנים, אנחנו יכולים להראות שהם הזדקנו או התבגרו. אבל לא כל כך רואים את זה, אם נשארים כל הזמן עם אותו אדם, לא רואים את התהליך מרגע לרגע. במיוחד אם אנחנו כמתרגלים מנסים להביא לשינוי בתוכנו, זה לפעמים יכול להיות מתסכל, כי אנחנו לא מודעים לשינוי שאכן מתחולל. כי הוא מתחולל מרגע לרגע, ואנחנו לא בהכרח רואים את הרגעים האלה. אז כמה מילים לגבי זה מנקודת המבט של מישהו שצופה בכם מבחוץ. אז אנחנו כולנו יודעים שיש אנשים בעולמנו שחיים במחסור, שאין להם מספיק כסף או שאין להם מספיק אוכל. ויש קבוצה גדולה אחרת של אנשים שהם המעמד הביניים. אנשים שיש להם מספיק, אבל לא המון. אבל הם יכולים להתקיים, הם מתקיימים בסדר. ויש ביניהם אולי כמה אלפים שהצליחו לצבור רכוש רב ועושר רב. ובין אלה יש פה ושם כמה שהם הצליחו לצבור עושר אגדי כל כך גדול שהם אפילו לא יודעים מה יש להם וכמה יש להם, כבר איבדו חשבון. פה ושם יש כאלה. אפילו לא זוכרים כמה בתים יש להם. בכתבים כמו אבידמה וכתבים קדושים אחרים, יש מונח שאפשר לתרגם אותו שבעברית זה יהיה קפיצת דרך. אנשים שעושים קפיצת דרך. אנשים שבגלל הקרמה האינטנסיבית שהם צוברים, בגלל המשאלה האדירה בליבם והמסירות הגדולה, הם עושים קפיצת דרך. אז אם אנחנו מדברים במונחים של עושר כספי, אדם יכול לעבור מלהיות אדם בעל יכולת בינונית מבחינה כספית, או הוא יכול לזנק ולקפוץ מעבר לכל האנשים העשירים בעולם והעשירים ביותר בעולם, ולהיות בעל עושר אגדי שהוא אפילו לא יודע מה יש לו ומה אין לו. ויש כאלה שעושים זינוק כל כך גדול, שהם נמצאים במה שאנחנו קוראים סנטושה בסנסקריט, הם נמצאים במצב של סיפוק מתמיד בלי שום קשר למה יש להם ומה אין להם. הם מרוצים והם מבסוטים והם מאושרים, ואולי יש להם ואולי אין להם כסף, אבל זה בכלל לא משפיע על מידת העושר שלהם באלף ומידת הסיפוק שיש להם. זה הרבה יותר נדיר אפילו מאשר האנשים העשירים ביותר בעולם. ואנשים כמוכם, או אנשים שיושבים ונותנים את חייהם לעשות רטריטים, או לתמוך ברטריטים, או לעשות את התרגול הזה, אתם אלה שעושים את קפיצת הדרך, מעבר לעשיר, מעבר לעושר אגדי. וזאת לא מטאפורה, וזה גם לא הגזמה, וזה גם לא ניסיון להתייפות במילים. זאת האמת. אתם במשך מספר שנים קצרות זינקתם מעבר לרמה של העשירים ביותר שיש בעולם. יש מעט אנשים בפלנטה שלנו שהגיעו למצב השפע שאתם נמצאים בו. ככה שמן הראוי שתעריכו את המצב שאליו הגעתם. שאתם אולי לא מודעים לצעדים הקטנים היומיומיים, אבל זה איפה שאתם נמצאים. ובהקשר הזה אולי חשוב להגיד שאין לכם מה ללכת ולהסתכל לאחור ולהסתכל על העשירים או למאוד עשירים או לפחות עשירים או לאנשים שרכשו ביטחון מסוים בחייהם, כי אנחנו יודעים שאין ביטחון בחיינו. בחיים הרגילים אין שום ביטחון. אתם אלה שמצאתם את הביטחון האמיתי. אז חשוב שלא להביט לאחור. קחו את המקום המדהים שהגעתם אליו, ונסו להישאר שם ולעלות הלאה. ומה שחל, כשאנחנו מדברים על כסף, חל על בתים למשל. אז הרבה מאיתנו יש בתים, דירות, וחלה. יש אנשים שזכו לבתים גדולים ומפוארים. ויש כאלה שמזנקים מעבר לכל זה, ומוכנים לשבת בקטת רטריט, ולהיות מרוצים שם. זה הקפיצה דרך שאנחנו מדברים עליה, זינוק למקום שהוא אחר. ואתה יכול לשבת בקטת רטריט קטנה ולהיות הרבה יותר מאושר מאנשים בעלי וילות גדולות על שפת הים. אתם יודעים את זה. ואתם שמוכנים לבוא לכאן ולגור בקרוון בלי דלת ובלי חשמל ובקור ובחום וברוח, אתם עשיתם זינוק שהוא ארוך וגדול הרבה מעבר לאנשים שהגיעו לווילה גדולה על שפת הים. יש אנשים שאין להם מה לאכול, יש אנשים רגילים שיש להם לאכול ולפעמים הם הולכים למסעדות ונהנים, יש אנשים שהולכים כל יום למסעדות מאוד יקרות ואוכלים ארוחות מאוד משובחות. אתם שנמצאים בדרך הזאת זינקתם וקפצתם הרבה מעבר לשמה. וזה מאוד מאוד נדיר. הקרמה הזאת עוברת הרבה יותר רחוק מכל האנשים שנהנים מארוחות הגורמה שלהם. אם תלכו בכיוון של אינפורמציה, יש אנשים שלא יודעים יותר מדי, לא קוראים יותר מדי, חיים חיים קטנים ופשוטים. יש אנשים שקוראים כל יום עיתון וכמה ספרים מדי שנה. יש אנשים שספוגים באינפורמציה. הם מחוברים לכל המידע באתרים השונים באינטרנט. הם יודעים כל מה שמתרחש בכל מקום. אתם אולי קוראים מעט, וכשאתם קוראים זה אולי רק דרמה. אבל המקום שאתם נמצאים הוא מקום שבו זינקתם מעבר לכל ים האינפורמציה הזה. אתם יכולים לעשות את אותה השוואה במישורים שונים, במישורים של יכולת ביטוי, שאנשים שמתקשים לבטא את עצמם כשמדברים עם אחרים, מדברים מעט. יש אנשים שמדברים כל היום. יש אנשים בעלי יכולת ביטוי יוצא דופן ויכולת להגיע להמוני אנשים. אם אתם יכולים לשבת ולעשות את המדיטציה שלכם בשקט ולהתקדם בדרככם הרוחנית, זינקתם מעל כל אלה. מאוד נדיר. הקרמה של לשבת בשקט מתוך בחירה הרבה יותר נדירה מאשר יכולת ביטוי רהוטה וטובה. אני מסתכל על הציר של ידידים, חברים, יש אנשים שכמעט שאין להם חברים, או אין להם חברים, יש אנשים שיש להם מספר קטן של חברים, יש כאלה שמוקפים בים של מעריצים. אתם זינקתם קרמית מעבר לכל זה. אתם מוקפים בקבוצה אולי לא מאוד גדולה, אבל של אנשים שהם מאוד אינטנסיביים, מאוד מסורים לדרך, וחיים את חייהם בצורה המשמעותית ביותר שאפשר. אז ראוי שתשמחו במצב שאליו הגעתם. זה הקרמה שלכם שיצרה את המקום הזה. זה הקרמה שלכם שיוצרת את המרכז והערבה. זינקתם זינוק אדיר מעבר לים האנשים הרגילים. ואתם קרובים מאוד לפסגה של המאמצים האלה. וההזמנה היא, אל תסתכלו לאחור. תישארו במקום הזה ותמשיכו הלאה. במקום מדהים, נדיר, יוצא דופן. אז אם נחזור בקיצור, דיברנו על כל הדברים הנפלאים שאנחנו יכולים לראות סביבנו. דיברנו על השמיים היפים, במיוחד כאן. על השמיים עם הכוכבים הנפלאים. הערים שמביטים עלינו כאן, ישר מול הבקתה שלנו, על האדמה שאנחנו יכולים לגעת בה, להתעמך על ידה, להיות מוזנים על ידה, החיים שסביבנו, היצורים שסביבנו, החסד שהם גומלים זה לזה. אנחנו מקופים בכמות אדירה של חסד, והרבה פעמים אנחנו אפילו לא מבחינים בו. יש סטטיסטיקות על ביזנס שמראות שכמעט כל העסקים לא עושים כסף. כמעט כל החברות מפסידות כסף. העלות של הייצור של הסחורה שהם מוכרים עולה על מה שנכנס. גם הקפיטליסטים הגדולים לא ממש עושים כסף. החברות לא ממש עושות כסף. והם עובדים קשה כל הזמן. לייצר את המוצרים שלהם ולמכור אותם. הם עובדים קשה ואז הם מקבלים את כיף לב והם מתים. הם מבלים את כל זמנם בעבודה, לא רואים את המשפחה, ועדיין לא מגיעים לשום מקום. אז למה זה? זה מין חידה כזאת. למה אנשים חיים ככה וממשיכים בזה? מכיוון שאנשים בלב ליבם רוצים לעשות משהו למען אחרים. כל האנשים בסתר ליבם רוצים לעשות משהו למען אחרים. הקפיטליסטים הגדולים, בעלי החברות, אנשי העסקים הגדולים, בסתר ליבם, זה מה שמניע אותם, הרצון לעשות למען הזולת. כל הדרכים שסלולות בעולם שמאפשרות לנו להגיע ממקום למקום, זה בגלל חסד של אנשים. דיברנו קודם על הבתי ספר, על הבתי חולים, על הבתי זקנים. אנחנו מוקפים בחסד. אנחנו הרבה פעמים לא יודעים להעריך באיזה מקום מדהים אנחנו נמצאים, לאיזה מקום מדהים הקרמה שלנו הביאה אותנו. גם הגבולות בין ארצות מתחילים ליפול, להתשתש. יש את האינטרנט, כל מי שרוצה לתת משהו למישהו יכול לעשות את זה בקלות מרובה. כל אלה סימנים מדהימים של כניעה גדולה שיש בלב האנשים לבוא ולתת. ואנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו חיים בעולם הזה, שהוא עדות למי שאנחנו. לא תמיד העולם היה כזה, לא עבור כולם העולם היה כזה. אז שמחה גדולה. אז כל הדברים האלה אנחנו יכולים לראות, והם מדהימים. אבל הדברים שאנחנו לא מסוגלים לראות, הם הרבה יותר חשובים. ודיברנו עליהם בשיעור הקודם. את הדברים החשובים ביותר, אנחנו בכלל לא מסוגלים לראות. דיברנו על זה שאין לנו מושג מאיפה באנו, וכבר מזמן הפסקנו לחשוב על זה. אנחנו לא בטוחים למה אנחנו כאן. מי יצר את עולמנו? מה אנחנו אמורים לעשות בו? אנחנו הולכים בעקבות דוגמאות של אחרים בעברנו. אנחנו הולכים בדרכים שאולי ההורים סללו בשבילנו, והחברה סללה בשבילנו. אנחנו לא תמיד בטוחים, אבל למה אנחנו עושים את זה? ומעט מאוד מאיתנו יודעים מה קורה בצד השני של מוות. מעט מעט, בודדים בודדים. כל האחרים, אין להם מושג מה קרה לאנשים שהם אהבו ושמתו, או פסקו. לא יודעים אם הם סובלים עכשיו, או הם מאושרים עכשיו, אין לנו מושג. ככה שכמעט כולנו כבולים בתוך הקופסה הקטנה הזאת, שהיא כמו שנייה אחת בציר האדיר של הזמן, מקום קטנטן שאנחנו מבלים בו כל חיינו, ומרבית תשומת הלב שלנו ממוקדת במשך כל החיים שלנו בתחום זעום, בקטע זעום של היקום, קטע קטן סביבנו, ואנחנו לא מסוגלים לראות מעבר למסכים האלה. דרך אחת לראות את המרחב שלנו, לדמות את המקום שבו אנחנו נמצאים, וכאילו שאנחנו מוקפים בארבעה מסכים. יש מסך אחד שהוא ישר מלפנינו, ישר מלפנים. יש מסך מאחור, ויש מסכים משני הצדדים. כאילו שאנחנו חיים במין תא קטן של טלפון ציבורי, חיים בפנים, ואנחנו לא מסוגלים לראות מה יש מכל אחד מהצדדים. אז כאילו לפנים, זה כל הזמן שלפנינו, זה העתיד. אנחנו לא יכולים לראות את העתיד, אנחנו חסומים על ידי הקיר שלפנינו. ולפנינו אין ספור אירועים, זמן ארוך לאין שיעור, אירועים שיקרו לנו, אינטראקציות שיהיו לנו עם אחרים, אינטראקציות שישפיעו עלינו, ישפיעו על אחרים, וזה נמשך הרבה הרבה לפנינו. יש אנשים שלא מאמינים בהמשך של קיום, חושבים שכשהגוף פוסק, המים פוסק. אבל אם יש סיבה לקיומנו, אם יש נסיבות שהביאו אותנו לקיום הנוכחי, אם נכון שהקיום הנוכחי שיש לנו כרגע הוא תוצאה של סט מסוים של נסיבות, אם הזמן נמשך לאינסוף, למה שהנסיבות האלה לא יקרו שוב? נכון שההסתברות לא גבוהה, אבל אם הזמן הוא אינסופי, למה שהם לא יקרו שוב? ואם הם יקרו שוב, למה לא נכון להגיד שהם קרו בעבר? אז זה דורש קצת חשיבה, אבל אם יצטברו שוב התנאים הנאותים, המצב הזה יחזור. אבל אנחנו לא יכולים לראות את זה. אנחנו לא יכולים לראות. אז זה הנושא שלנו בשיעורים האלה. זה הראייה הישירה של האירועים שיקרו בעתידנו. והיכולת לראות אותם באופן ישיר. המסך שמאחורינו זה המסך של העבר. של הדברים שכבר עברנו. כל מה שהיה בעברנו, העבר האינסופי שהולך אחורה, עידנים עידנים, אין לנו מושג מה קרה שם. המסך שמשמאל חוסם אותנו מלראות את הישויות הקדושות, את הישויות המוארות, את המלאכים שיש בעולמנו. אז פה ושם אנשים יש להם חוויה של מפגש עם ישויות כאלה, אבל יש מעטים מאוד שיכולים לבוא ולהעיד, פגשתי היום מלאך ודיברתי איתם וחייתי לידם ושמעתי מהם. בודדים מסוגלים לדווח על מפגשים כאלה. הם מאוד מיוחדים. אלה ישויות שיש להם מהות מאוד מיוחדת. הן קדושות, הן שמימיות, מכיוון שהן נמצאות במציאות אחרת, במציאות גבוהה יותר. ובודדים, בודדים, בודדים מאיתנו יכולים לפגוש אותם ישירות. המסך מצד ימין חוסם אותנו מלראות את כל העולמות האחרים שמקיפים אותנו, את כל היצורים האחרים, את כל הפלנטות האחרות שישנם ביקום שלנו, ושאנחנו לא יכולים לראות אותם ישירות במצבנו הנוכחי. אין ספור פלנטות עם חיים עליהם, יצורים מדהימים בדיוק כמונו, כולם שואפים לאושר, ואנחנו יכולים ללמוד לראות אותם. אז אנחנו בשיעורים האלה רוצים להתחיל לזרוע את הזרעים, כדי שיום אחד נוכל לכן לראות את הדברים האלה. ויש תרגול אחד שאנחנו מתרגלים, שנקרא צ'ולם קינלג'ר. אימו? צ'ולם קינלג'ר. קינלג'ר זה יוגה. צ'ו זה
פעולות.
למה זה דרך? צ'ולם קינלג'ר זה אחת היוגות בתרגול שלנו, שאותו אנחנו נעשה כאן במקטע הזאת. וזה תרגול שאנחנו עושים בין הסשן של המדיטציה, שעושים אותו כל הזמן, בכל שעות היום בעצם. אז זה תרגול רוחני מאוד מיוחד, ויש לו את הגרסה הסודית שלו, שעליה אני לא יכול לדבר כאן. אבל יש את הגרסה הפתוחה שמעבירה את אותה מהות, ושעליה אפשר לדבר כאן. והמהות של התרגול הזה היא, בכל פעם שאתם נזכרים בצ'ולם קינלג'ר, אתם עוצרים לכמה דקות, זה יכול להיות חצי שעה, זה יכול להיות 5 דקות, וזה יכול להיות כמה שניות. ואתם עוצרים פרק זמן, כל רבע שעה, כל חצי שעה, כל פעם שאתם נזכרים. ואז במשך זמן קצר, באמצע היום שלכם, אם אתם ביום עבודה, או אם אתם אפילו בכביש, אפילו כשאתם ברמזור, לכמה שניות, אתם עושים צ'ולם קינלג'ר. איך עושים צ'ולם קינלג'ר? אתם מדמיינים את המסך שלי מנכם. החלק שפונה אליכם של המסך, הוא כאילו מצויר. הוא מצויר בדברים שאתם מסוגלים לראות כעת. התופעות, היצורים, האנשים שאתם כרגע יכולים לפגוש. הצד האחורי שלו הוא כמו מפל של אור. המסך הוא כאילו עשוי מאור, ואתם מושיטים את יד ימין, ובדמיונכם אתם כאילו עוברים לצד השני של המסך. אז נסו כרגע לעצום רגע את העיניים, ולהושיט את יד ימין כשכף היד פונה כלפי מעלה. ואתם בעיניים עצומות, ואתם מדמיינים שיש שם מישהו מעבר למסך, ושהם כמעט נוגעים בידכם. אתם כאילו עוברים דרך מפל של אור אל הצד השני, ויש שם מישהו, והם נוגעים ביד שלכם. ויש רק מרווח קטן בין היד שלכם ושלהם, הם כמעט נוגעים. כמו בפנונה של מיקלאנג'לו, שהיד של אדם כמעט נוגעת בידו של אלוהים. ונסו לחשוב שהאדם הזה, שכמעט נוגע בידכם, הוא מישהו שאתם מכירים, מישהו שאתם אוהבים, והוא נמצא בצרה, או חולה, או סובל בצורה כלשהי. אולי זה כבר אדם שלא חי יותר, מישהו שאהבתם. ונסו לדמיין שהם כמעט נוגעים בכם, ושהם עצובים, והם זקוקים למישהו. ונסו לדמיין שהם יכולים לחוש אתכם, מנסים לגעת בהם. ונסו לדמיין שהם יכולים לשמוע אתכם. ואמרו להם בלבכם, אני בא, אני בא, אבוא לעזור לך, אבוא לעזור לך, בעצמי אבוא ואזור לך, ואזור לך. אזור, ומה שזה לא יהיה, בצרה שאתם מצויים בה. אזור לכם, אושיע אתכם מן הרעב שאתם מצויים בו, מן המוות עצמו. אני אבוא לעזור. וכעת דמו שאדם השני גם הוא מושיט את ידו, וגם הוא כמעט נוגע ביד נוספת של אדם אחר. ואז יש עוד אדם ועוד אדם. יש שרשרת של אנשים שנוגעים זה בזה. ננסו לדמיין שמעבר למסך הזה ישנם עולמות על גבי עולמות, אין ספור עולמות, עם אין ספור יצורים שיושבים שם, ובידכם אתם נוגעים בהם. שרשרת אינסופית של אנשים. אני מפתח את העיניים. אנחנו אומרים שיגיע הזמן שבו אכן נוכל לראות אותם ישירות. שבו אכן נוכל לחוות אותם ישירות. שהנסך יראה. ומגיע הזמן, כשהמסכים נפלו, אנחנו יכולים לפגוש את כל היצורים האלה באופן ישיר. את כל החיים שיש ביקום שלנו, את כל היצורים. אז תרגול טוב של צ'ולם קימלג'ו, מטרתו לזרוע את הזרעים לזה. והתרגול הזה מתחיל את התהליך של להביא אליכם את הראייה הזאת. וחשוב לעשות את זה מתוך שמחה. וכי מה רע בין לנסות לדמיין את עצמכם מסוגלים להביא נחמה לליבם של כל היצורים החיים. אז בתרגול הזה אנחנו מעמידים פנים, אנחנו עושים כאילו, אבל זה בדיוק מה שזורע את הזרעים כדי שזה יהיה באמת. בצ'ולם קימלג'ו אנחנו עושים סימנים, אנחנו יוצרים סימנים. קצת כמו אתם רואים משחקי בייסבול או משחקי ספורט, בבייסבול המאמן נותן סימנים לשחקנים. יש להם שפת סימנים, נוגעים באוזן, מגרדים באף, ויש להם גם סימנים מבלבלים, אז הם עושים הסכמה קודם ביניהם, הסימן החמישי זה הסימן האמיתי או משהו כזה, קודם המאמן מספר לשחקנים על איזה סימנים לשים לב וכך הלאה. אותו דבר כאן, התרגול הזה של לשלוח סימנים, לתת סימנים ורמזים, תרגול מאוד טנטרי. והסימנים האלה, הרמזים, התרגולים הסודיים האלה, הם הרבה יותר עוצמתיים מאשר להגיד משהו מפורש למישהו. אתם עושים משהו שהוא סודי, הוא סודי מבחינה זאת שאתם לא מספרים לאף אחד מה אתם עושים, אבל אתם עושים אותו בכל זאת. זה אומר שאתם לא מצפים לאיזה הערכה או לאיזה הרצה או לאיזה תודה, אתם עושים משהו כדי לעזור למישהו. ולא לשם איזושהי טובת הנאה. ואז זה הרבה יותר עוצמתי. כמו שאתם יודעים, הרבה יותר עוצמתי לעשות מתן בסתר, אנחנו יודעים את זה. אז זה טוב לצרף לשולם קינג'ו איזה סימן. אז אתם יכולים, כמו שאמרנו, כל רבע שעה, 20 דקות, מתי שאתם נזכרים בזה במשך היום, אני לא יודעת, אולי יש לכם סימן של למשוך באוזן, או לגרד באף. מדי כמה זמן אתם עושים שולם קינג'ו. ואף אחד לא שם לב, אף אחד לא יודע מה זה שאתם עושים, אבל אתם יודעים מה זה שאתם עושים. ואתם שותלים את הקרמה אצלכם בלב, כדי אחר כך אכן לממש את זה. וזה מין אמירה שאתם אומרים לעצמכם ולכל היצורים הסובלים שמחכים לכם מעבר למסך. אז היום לפני שאתם נרדמים, תמציאו לעצמכם את הסימן שלכם, ופעם אחת תגידו בקול רם. זה כמו שהמאמן אומר לשחקנים, תסתכלו בסימן החמישי שאני עושה, הפעם אחת צריך להגיד, תגידו לעצמכם, כל פעם שאני נוגעת באוזן, אני מתכוונת לעזור לכם. אחרי זה אתם כבר לא צריכים להגיד בכל מה, אתם רק חושבים, אבל פעם אחת אתם עושים קביעה, אקט של אמת, מעין הבטחה שאנחנו עושים לכל היצורים. ואת היוגה הזאת אפשר לעשות בכל מקום ובכל זמן, וזה תרגול מאוד מאוד קדוש. זורע זרעים מאוד עוצמתיים בלבנו. מחבר אותנו עם מה שאנחנו בעצם תמיד רצינו לעשות, אלא ששכחנו. אז יהיו לנו 4 יוגות, אחת לכל מסך. אז עכשיו זה היוגה הראשונה, למסך הימני. ובמשך השיעור הזה, מדי פעם אני אפסיק ונעשה את השולם קינג'ו. אז אנחנו נעבור להנחיות עצמן, לאיך אפשר להתחיל לראות מעבר לארבעת המסכים. ובשארית השיעור הזה, אנחנו נעבור על 5 מצבים שהתודעה שלנו עוברת דרכם, במהלך הניסיון שלנו למשוך אלינו, להביא אלינו את האובייקטים הנסתרים שנמצאים מעבר למסכים שמקיפים אותנו. זה כאילו שיש לנו איזה מין חכה ארוכה, ואנחנו מנסים עם החכה הזאת לנסות לקרב אותם אלינו. וחשוב לחזור ולהגיד שוב ושוב ושוב, שאנחנו לא נהיה מסוגלים לעשות את כל התהליך הזה, אם אנחנו לא עושים אותו למען הזולת, למען אחרים. אם אנחנו לא מזכירים לעצמנו, שכל אחד סביבנו בעצם במצב של כסיסה, ושאנחנו כמו השפן הקטן הזה, חציינו כבר במולטאות של שר המוות, ואנחנו חייבים לזכור את זה, את המצב שלנו ושל כל היצורים סביבנו, כשאנחנו מנסים לקרב אלינו את האובייקטים שמעבר למסכים. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו ולהתחבר שוב ושוב לכמיהה שיש בליבנו, לעזור לכל האנשים שנאבקים בחייהם. ובסוף מאבקם יאלצו על כורחם לפגוש מוות מכאיב והרס של כל הדברים שהם ניסו להשיג בחייהם. אז בכל פעם שאנחנו עושים את השולם קינג'ו, חשוב גם להביא את המחשבה הזאת, לזכר במוטיבציה הזאת. אחרת, הזרעים הקרמיים לא חזקים מספיק, כשאנחנו עושים את המשאלה הזאת בלב, זה לא יהיה חזק מספיק. אנחנו צריכים לזכור למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אז היום נעבור על חמשת מצבי התודעה. בשיעור השלישי נדבר על התרגולים עצמם, לאמן את עצמנו, לראות מעבר למסכים. ובשיעור הרביעי נדבר על איך זה בעצם עובד. זה חשוב לשמוע איך זה בעצם עובד, כי זה מאוד מעמיק את השכנוע שלנו שאכן זה אפשרי. אז נעבור חמשת מצבי התודעה. הלימוד הזה בא מתוך טקסטים עתיקים של לוגיקה בודיסטית, מה שנקרא פרמנה, טקסטים שמלמדים איך לחשוב בצורה בהירה, ואיך להשיג תפיסה של דברים שאנחנו כרגע לא מסוגלים לתפוס. הטקסט העיקרי בתחום הזה נכתב בערך בשנת 600 לספירה, על ידי חכם גדול בשם מאסטר דרמקירטי, שחי בהודו וכתב בסנסקריט. למעשה הכתב שהוא חיבר היה באור לכתב קדום יותר על ידי חכם גדול אחר בשם מאסטר דיגנגה, שגם הוא היה הודי, שחי כמה מאות שנים לפניו. הכתב של מאסטר דיגנגה הוא מאוד מאוד קומפקטי ומאוד דקוני ומאוד קשה לקריאה. הוא למעשה בלתי אפשרי להבין בלי באור. מאסטר דרמקירטי, מהסיבה הזאת, ישב וכתב באור על מאסטר דיגנגה. אבל הוא כתב את זה בשנת 600 לספירה לאנשים שהיו הרבה יותר קרובים לתקופתו של הבודה והיה להם מיינד הרבה יותר מבריק משלנו. כשמסתכלים בספר של מאסטר דרמקירטי, גם הוא דורש באור. אלה ספרים קשים להבנה. בטיבט, הבאורים הגדולים ביותר לספרו של מאסטר דרמקירטי, שכאמור גם הוא באור למאסטר דיגנגה, נכתבו על ידי שלושה תלמידים של ג'סנקאפה הגדול, שהוא מייסד מסורת הגילוקפה, הוא חי לפני כ-600 שנה. הוא היה המורה של הדלאי לאמה הראשון, ובחוכמתו הגדולה הוא היה נוהג לפנות לתלמידיו ומבקש מהם לכתוב באורים בנושאים שונים. אז גנדון דרופ, שהיה הדלאי לאמה הראשון, שהיה תלמידו של ג'סנקאפה, כתב באור מאוד טוב, מאוד מצוין, על מאסטר דרמקירטי. תלמיד אחר של ג'סנקאפה בשם קדרוב ג'ה, שהרבה פעמים נחשב כיורש הטנטרי של ג'סנקאפה, שכאילו הוא זה שהעביר את החוכמה הטנטרית מג'סנקאפה הלאה, גם הוא כתב באור על מאסטר דרמקירטי. למעשה הבאור שלו כולל גם טקסטים אחרים, לא רק את מאסטר דרמקירטי, הוא מבאר שבעה טקסטים שונים, קדומים יותר. אבל הבאור שנחשב הגדול מכולם היה של גלצב ג'ט, התלמיד השלישי המפורסם של ג'סנקאפה, והוא נקרא נמדרל טרלמסל ג'י, או אור על הדרך לחופש. גלצב ג'י נחשב לגדול התלמידים של ג'סנקאפה. הוא למד כמויות אדירות של חומר ממורר, בתחומים שונים, בטנטרה, בכל התחומים שלומדים במזרח. והוא ידוע באמירה המפורסמת שלו, שהוא אומר שהדבר הטוב ביותר שהמאסטר עשה איתי, היה מה? הנחיות למדיטציה? לא. היה לימוד טנטרי? לא. היה איזה חזון של מלאך? מה לא? החסד הגדול ביותר שהוא גמל עם לי היה ללמד אותי לוגיקה. מכיוון שהוא לימד אותי איך לראות דברים שאני לא יכול לראות כרגע. הרגש הזה היה כל כך דומיננטי אצלו, בעקבות זה הוא כתב את הביאור המדהים הזה על הסדר מכירתי. הביאור שלו הוא נושא ללימוד נרחב במגזרים הטיבטיים, הם מנהלים עליו הרבה פולמוסים במגרשי הפולמוסים שלהם. גם הטקסט שלו מאוד קשה לקריאה. לנו מאוד קשה לקריאה. גם הוא דורש ביאורים. והמבאר הגדול ביותר שלו שבין זמננו נקרא גשי ישי וואנגצ'ו, שמתוך הביאור שלו למדנו בקורס מספר 4. הוא כבר לא חי. התלמיד הקרוב שלו היה גשי פטונטן רינצ'ה, שהוא כן חי, והוא היה מורה של גשם מייקל בחומר הזה. זה השושלת שדרכה הוא מגיע אליכם. אז שארית השיעור עכשיו זה מתוך הטקסטים האלה.
יבשות לאבה, נחמה ולבנה, ידויה, ופנינים של כל חסד נעת, וליבי ירחנה, ולהגישנה, כגן שרדנה תיארה, ליבי יחנה למלאך הגישמה כגם שלמה תאהבה אום איתנו ברכה תזכה קומיה בעולם שכולו טובה
יבקורה